כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
ערב טוב לכולם. שבוע שעבר קיבלתי כל מיני תמיהות. איך ייתכן ביום שלישי שאנשים שבו מהלוויה של מורינו ורבינו, זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, ואני פותח תוכנית בדברי פרידה מחג השבועות, ואף לא מילה אחת על פטירתו, על גדלותו, ועל הלוויה המאוד מאוד מרגשת שהייתה באותו יום שלישי. לכן, מדין והייתם נקיים, דרכנו אחרת, אנחנו תמיד מדברים בזמן אמת על דברים מן הסוג הזה, אבל שבוע שעבר בשעה שהלוויה הייתה בעיצומה, אנחנו היינו בפולין, באתרי ההשמדה, והתוכנית ששמעתם הייתה תוכנית שהוקלטה כמה ימים לפני כן, בין חג השבועות לבין אותו יום שלישי. ולכן לא היה סיפק בידינו לדבר על העניין, והדברים באמת נשמעו בצורה קצת צורמת, אבל כמובן שלא באשמתנו, גם לא באשמת הרדיו ולא באשמת אף אחד, אבל אלה היו, זה היה סדר ההתרחשויות. באמת, אחד הדברים שפטירתו של ראש הישיבה זכר צדיק לברכה וההלוויה המאוד מכובדת שהייתה לאחר מכן צריכים ללמד אותנו, בדרך אגב, עוד מעט נדבר כמה מילים על עצם העניין, בדרך אגב, היה לי פעם הדברים שאני הולך לומר זה ברוח הדברים שמעו ממני הרבה פעמים. לפני הרבה שנים, כשהייתי צעיר בהרבה שנים מהיום, הייתה לי הרצאה בחג החנוכה, בפני קבוצה של קצינים גבוהים שהגיעו בלבוש אזרחי עם נשותיהם, ליום של התרוממות רוח בחג החנוכה באותה שנה. בראש אותם קצינים עמד מי שהיה מפקד בסיס חיל האוויר, שם לאחר מכן מפקד חיל מודיעין, האלוף עמוס ידלין. נתתי שיחה על חנוכה. הייתה שם אישה אחת, אשת אחד הקצינים, ששאלה שאלות מתוך אי הבנה של הדברים, וכל פעם שהיא שאלה שאלה בחריפות לשון, קטמתי את ראשה. פעם ועוד פעם ועוד פעם, בחריפות רבה. ייתכן שהיא גם שאלה על מנת לקנטר, בוודאי שזה נשמע באוזניי על מנת לקנטר, בוודאי שזה הפריע לי במהלך ההרצאה, בוודאי שהיה נראה לי שיש פה איזה מאבק על מי יותר חזק. סיימתי, ניגש אליי עמוס ידלין. יש לי תמונה. כשאני שנראיתי אז כנער בגיל 16, עומד לפניו נזוף. והוא אומר לי, בכבוד, הרב נוירש, למה היית צריך את זה? הרי אתה יותר חזק ממנה. יכול היית לכבד אותה. כשאנחנו רואים את, מצד אחד את המוני בית ישראל המאוחדים אחרי רבם, בלי שתהיה קרן לישראל, ובלי שיהיו מארגנים עם הרבה תקציבים, אלא בהתראה קצרה כל כך, בזמנו כשהרב אוירבך הלך לעולמו, ובו ביום, בהתראה קצרה מאוד, כמו כאן, התקבצו למעלה מ-300,000 איש בלוויה על פי נתוני התקשורת. הגיע לאחר מכן נשיא המדינה דאז, עזר ויצמן, לנחם אבלים בבית המשפחה. הוא פתח ואמר, אני לא הכרתי את הרב, אבל כשאני ראיתי שבהתראה כל כך קצרה, 300,000 אנשים פשוט עוזבים הכל ובאים, אמרתי, גם אני חייב לו. כל בר דעת במדינה הזאת מבין את המשמעות של הדברים. ומי שלא מבין את המשמעות של הדברים, מה אנחנו נתעסק איתו בכלל? פירוש דבר שהוא לא בר דעת. אנחנו צריכים להגיב לו, צריכים לדבר איתו בכלל, צריכים להתייחס אליו, זה יעזור בכלל. זה מצד אלה שבאו, מצד מי שהלך. איפה תמצא קהל מאוגד במדינה שבראשו עומדים אנשי רוח מובהקים? מי המנהיגים של כל קהל שלא תהיה? אפילו קבוצות דתיות אחרות מלבד החרדים, אני מתכוון לכל סוגי החרדים, אלה שכן מכבדים רבנים, אבל הם אומרים שהרבנים לא יגידו להם מה לעשות. גם אם הרבנים, כלומר, כמו למשל הרב קוק, שכתב שני מכתבים לראשי המזרחי, לא לתת לנשים זכות בחירה, שלא לדבר על לא לתת לנשים להיבחר, מישהו שמע לו, מאלה שדוגלים כביכול בזה שהוא מנהיג גם. ואם מישהו רוצה לדעת איך נמצאים במכתבים, הם נמצאים במאמרי הראייה. הקבוצה היחידה שמנהיגיה הם אנשי רוח. המקום היחיד שאתה מוצא את הדוגמה הכל כך כל כך ברורה לזקני תלמידי חכמים, ככל שמזקנים דעתם מתיישבת עליהם. אתה רואה את הרב שח שבגיל 70 רק התחיל להופיע בפני הציבור. אתה רואה את הרב עובדיה, אתה רואה את הרב אלישיב, אתה רואה את הרב שטיינמן, אתה רואה את רב חיים קניבסקי, אתה רואה את הרב אדלשטיין בגיל 100. לא עבר יום בלי שיעור. ובמיטתו, בבית החולים, זמן קצר ביותר לפני שהחזיר נשמתו הטהורה לבוראה, עוד הכין ואמר שיעור. כמה קטנו אלה שמדברים על, 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 על גיוס מישיבות מצד אחד, ועל אלה שמסבירים להם מצד שני, שצריך, עם ישראל צריך לימוד תורה, כי זה המורשת שלו, או שזה לא גר מלימוד רפואה. יש על כל סוגי ההסברים הללו, רשי באירובין, נון ג' עמוד ב', שאומר, והרי שטויות הרבה. אדם בגיל 100, שכבר אין לו נגיעות בשום דבר בעולם. וכל עיסוקו זה לימוד תורה. כי הוא אומר, כי זה קיומו של עולם. כי הוא אומר, כי זה אלם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. אשרינו, שאנחנו באמת יכולים בשעת מבחן לבוא ולהראות לכל העולם, תראו לאור מה אנחנו הולכים. ובוז וחרפה להם, שהם אמנם באים, נציגיהם באים לנחם, רבים עושים את זה מסיבות פוליטיות, אחרים עושים את זה מסיבות כלכליות, כידוע, אבל אף אחד לא נעצר לומר מה זה אומר לי. זה מזכיר לי סיפור ששמעתי מהרב יהודה יוספי, שיחיה וראה, ייבדל לחיים טובים וארוכים, שאנחנו מכירים היטב זה את זה, והיינו בהרבה מקומות ביחד, כולל בפולין בזמנו. הרב יוספי סיפר לי שהוא עלה על מונית, נהג המונית שלא היה אדם המוגדר כדתי, אומר לו, ראה את הרב יוספי עם הדרת פניו, אומר לו, אל תראו אותי ככה, יש לי סיפור בשביל הרב. היינו אחרי הצבא בספארי באפריקה. ספארי על שם קריגר, צריך 3 ימים להסתובב שם, ויש בלב הספארי בית מלון, מוקף גדרות, מוגן היטב, ויש כללים מאוד ברורים שאסור לצאת בית המלון בלי הריינג'ר, כלומר המדריך שיודע מה כן מה לא, כי זה סכנת נפשות. מה אומרים ישראלים כשאומרים להם אסור לצאת כי זה סכנת נפשות? זה בשבילם כמעט הוראה, כמעט מצווה מדאורייתא לצאת. בבוקר מוקדם, מיד אחרי עלות השחר, הם יצאו החוצה לשאוף אוויר ולראות קצת את בעצים, ונחש פיתון ענק. קרח את עצמו סביב אחד מהם, בהתקפת פתע. הנחש הזה הוא לא נחש ארסי, הוא נחש חנק. זה נחש ששומר על שבע מצוות בני נוח, הוא לא אוכל עבר מן החי. אז הוא קודם חונק את קורבנו. סובר עצמו הנחש סביב אותו בחור והתחיל להדק את האחיזתו. הבחור הזה עיניו יוצאות מחורן, לא יודע מה לעשות, הוא לא יכול לעשות שום דבר. והחברים שלו פוחדים להתקרב, מה הם יכולים לעשות? ואז אחד צועק לו, תגיד משהו. הוא אומר לו, מה להגיד? הוא אומר, תגיד, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא אמר, הנחש הבין. הסתובב לצד שני, והלך. שאל אותו הרב יוסיפי, ומה הבחור הזה עשה עם הסיפור הזה? הוא לא מה פה שמה עשה? הוא כל היום חיפש תפילין, בספארי. הוא חזר לארץ והלך לישיבה, וחזר בתשובה. אומר לו הרב יוספי, ואתה מה? הוא הסתכל רגע בדומייה על הרב יוספי, הוא אומר, רגע, משהו פה לא הובן כראוי. לא הסברתי את עצמי טוב. אני רוצה שהרב יבין, זה לא אני הייתי זה שהנחש היה סביבו, זה היה חבר שלי. הוא לא ראה כלום. הוא לא הבין שמדברים גם אליו. הוא לא הבין שזה מחייב גם אותו להסיק מסקנות. כל השיחות הנאות שנאמרו מסביב על ידי כל מיני אישי ציבור, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר שיחה נאה, ואנו מברכים אותם על כך. הרי זה בדרך הטבע, אי אפשר אחרת, אי אפשר שלא להביע התפעלות. אבל למה הם לא מסיקים מסקנה? למה הם לא רואים מה בין בני לבין חמי? זה מצד אחד. מצד שני, מדובר פה באדם שאת דרכיו צריך יהיה ללמוד הרבה מאוד שנים. רצף של חיים, הגמרא אומרת באחד המקומות, מביאה כל מיני חכמים וחכמי התלמוד, ששואלים אותם במה ארכת הימים. ומילת המפתח בבמה ארכת הימים, היא מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, מימי, ודברים הם דברים קטנים, מדובר בגדולי עולם. המפתח הוא מימי. יש דבר שאדם מימיו לא עשה אחרת. קבוע. הדברים הקבועים. הרי מה זה נקרא התמדה? התמדה זה לא מי שלומד 21 שעות ביממה, ואחרי כמה ימים מתמוטט ולא נשאר מזה כלום. התמדה זה מי שכל יום, כל יום, יום אחרי יום, קם בזמן, אוכל בזמן, שותה בזמן, לומד בזמן, הולך לישון בזמן, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ביציבות, בקביעות, ברצינות, ובהשגות גבוהות, שכל דבר שנלמד, נלמד במלוא הריכוז, וממילא זוכרים אותו, ויודעים אותו, ומבינים אותו, ומלקטים אותו, ויכולים לדמות דבר לדבר, ולהגיד שיעורים שמגדלים המוני תלמידי חכמים במשך 80 שנה, איפה יש דבר כזה? איפה רואים דבר קבוע ורציף כזה? אמר לי עסקן חסיד גור, לפני כמה שנים, לא עכשיו. באחד המאבקים הציבוריים, כשהיה צריך לחתום על איזה מכתב, והוא עצמו הלך להביא את המכתב לעיונו של ראש הישיבה של הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא אומר לי, אתה לא מבין. בן אדם בן 98 היה אז. קורא כל מילה, מבין מתוך כל מילה את המשמעויות שלה מסביב, ויודע בדיוק מה שהוא רוצה, ואי אפשר להזיז אותו. הוא ככה עומד על שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנהיגים בדור העני הזה, שאנחנו צריכים, יכולים רק להתברך בהם. עד שלא שקעה שימשו של זה, זרחה שימשו של זה. ובמיוחד לי יש לציין את העובדה שהמנהיגים האלה יהיו מאיזה צד שיהיו. כולם מבינים שמנהיגים של כל כלל אלה שקשורים קשר כלשהו לתורה, הם באמת של כל כלל ישראל, אבל יש כאלה שלא מודעים לזה. יש כאלה שלא מכירים בזה. יש כאלה שמקמים בעצמם נערים פני זקנים ירהבו כדי להביא הוכחה מעוד סימן של נבואת עקבות משיח. אבל כל מי ש כל מי ששייך לתורה הבין שמדובר פה במשהו מעל לכיתתיות. ודבריו של הרב שח, שבזמנו היה אומר וחוזר ואומר, יכול נשכן הגייס, אין לי נגיעות, אין לי נגיעות. יכול גם, יכול היה לומר אחרי הרב שחר, אבל ישיב, ואחריו יכול היה להגיד, כל אחד מהמנהיגים, בלי נגיעות, לגופו של עניין. כך צריך לעשות, כי כך צריך לעשות, ועל פיהם יישק כל דבר.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. חדש בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובכשרות מהודרת של הרב מחפוד. פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי. האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-7777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
קופוני ענק בארנק, קופונים על אלפי מוצרים למשלמים באפליקציית הארנק של רמי לוי. נכנסים לחנות, מורידים בחינם את אפליקציית הארנק וחוסכים בענק. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
לאור הביקוש הגבוה, קמפוס לוסטיג פותח בפנייך שער חדש לפרנסה בכבוד, מהנדסת תעשייה וניהול. אם את בעלת ראייה מערכתית, אוהבת חדשנות טכנולוגית, בעלת יכולות ניתוח ורוצה לייעל תהליכים ולהוביל ארגונים להצלחה, בואי לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרויות תעסוקה מגוונות. לפרטים ולקביעת פגישת ייעוץ, כוכבית 3118. הנדסת תעשייה וניהול, תלמדי בלוסטיג, כוכבית 3118.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
להגדיר קצת יותר טוב את ההודעה הדרמטית הזאת על מאזינים הרוצים לעלות לשידור, שלהזכיר לכולם, אנחנו לא תוכנית של רעיונות של מאזינים או שיחות עם מאזינים, אנחנו תוכנית של שאלות ותשובות בלבד. מי שיש שאלות מוזמן לעלות ולשאול. ערב טוב לשואל הראשון.
הלו.
שלום, שלום.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול לגבי שכתוב ביום בפורים קיימו וקיבלו עליהם את התורה. אז יוצא שלמעשה שהם קיבלו פעם אחת בכפייה ופעם אחת מתוך אהבה.
מתוך אהבה, מתוך שמחה, כן.
כן, מתוך שמחה. אז בעצם, מה השכר? שבכפייה או מה שהם קיבלו בתוך שמחה?
השכר, הקדוש ברוך הוא יודע לחשב כל אחד ואחד לפי מה שהוא. שכר ניתן ליחידים. וגם בזמן שקיבלו מתוך כפייה, יש רבים שקיבלו מתוך שמחה. וגם בזמן שקיבלו מתוך שמחה, יש מן הסתם גם כאלה שקיבלו מתוך כפייה. הכלל מדובר. והשכר ניתן לכל אחד ואחד. מה שאני הבנתי בקיימו וקיבלו היהודים עליהם, חוץ ממה שאתה אומר שכתוב במפרשים וכתוב בתוספות, כתוב בחזל, אני הבנתי ככה. הרי מה ההבדל, למה באמת יש מצווה של תמחת זכר המלאק? מה פתאום? להרוג ילדים קטנים של המלאק? בגלל שאנחנו יודעים בבירור שהתורה היא אמת. בלי לדעת בבירור, הרי הרמב"ם מורה נבוכים אומר שאחד הדברים שנלמדים מעקדת יצחק זה הבהירות הגדולה של הנביא בזמן מראה הנבואה. מילא לך לך יכול אדם ולומר, אולי רק 95% היה בטוח שהקדוש הוא אמר לו את זה. אבל אם הוא לא היה בטוח ב-100% בבהירות הגבוהה ביותר שאפשר לעלות על הדעת ולמעלה מזה, שהקדוש ברוך הוא זה שאמר לו ועלה הוא שם לו, לא, הוא לא היה רץ לעשות את זה, כי אם לא שהקדוש הוא אמר לו זה מעשה נורא, ואף אחד לא יחזיר לו את יצחק. כאן אנחנו לומדים את הבהירות הגדולה שהייתה במעמד הר סיני. כי דרגת הנבואה של המעמד הר סיני הייתה עוד יותר גבוהה משל אברהם אבינו, כמו שאומר רב צודק ואומרים אחרים, שזה ממש כדרגת נבואת משה. ממילא, כשאדם בא ועושה מצווה, זה עדיין לא אומר שהוא חייב להיות בטוח ב-100%. אבל דווקא מתמחה את זכר המלאק, יש פה ודאות, הודעה שיש ודאות ב-100%. ולכן, כשבאים לנוצרי ושואלים אותו, למה אתה הולך לקום על הוידוי, והוא אומר, אני מאמין שהדת שלי נכונה, לא, אפשר להבין למה הוא עושה את זה. אבל אם כשהוא בא והורג יהודים בשם הדת, והוא לא יודע שהדת נכונה, רק מאמין אמונה עיוורת, כי הרי אין להם מוכחות, ומצהירים שאין להם מוכחות, אז הוא רוצח. לעומת זה, כשבאים ליהודי ואומרים לו, למה אתה היית מקיים את מצוות תמחה את זכר המלאק אם היה בא לידך? הוא אומר, כי אני יודע שהתורה אמת. בלי לדעת שהתורה אמת, אי אפשר לעשות את זה. ולכן, בפורים, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, למה? כי בא אלה מרדכי, אמרה, צריך להרוג את כל בני המן. אמרו לו, מילא המבוגרים, מה עם הילדים? אמר להם גם. אמרו לו, מאיפה אתה, כי כך כתוב, תמחה את זכר המלאק, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. אבל מאיפה אתה יודע שהתורה היא באמת, בידיעה של וידעת היום והשבות אל ורחק, כי השם הוא אלוקים אמת, אז הוא היה צריך להוכיח להם. לכן פורים, דווקא בפורים, קימו וקיבלו עליהם היהודים ועליהם ועל זרם, והדברים הם הרבה יותר עמוקים, אבל זה מה שאני יכול להגיד ברגע זה פה.
למעשה הם חזרו וקיבלו מה שקיבלו,
מה אתם? זה כתוב בחז"ל, קיימו מה שכבר קיבלו. קיימו מה שכבר קיבלו.
יש דעה שאומרת שזה תורה שבעל פה ותורה שבכתב.
לא, 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 לא. תורה שבעל פה הם קיבלו מיד בהתחלה, אבל הם קיבלו את זה בכפייה. מה שאתה אמרת קודם, כפייה ושמחה, זה על תורה שבעל פה. כי תורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע עוד קודם. את זה הם קיבלו בשמחה כבר בהתחלה. זה לא שעד עכשיו קיבלו תורה שבכתב ועכשיו תורה שבעל פה. הרי הם קיבלו תורה שבעל פה מיד בהתחלה, הרי בלי לקבל תורה שבעל פה, איך חוגגים את חג הסיכות, או את, או כל חלב וכל דם לא תאכלו, הרי גם הניקוד זה תורה שבעל פה.
לא, אז השאלה אם זה מדובר על התורה
שבעל פה. תוספות אומר שיש כמה דברים שאומרים, למה כפו עליהם הר כגיגית? אז יש דבר אחד כתוב בראשונים בגלל תורה שבעל פה. אבל הם קיבלו, אבל בכפייה. או בגלל שמה הם יפחדו, מהאש הגדולה. לפי מה אותה בחינה שהם עשו את זה בגלל תורה שבעל פה, אז את אותה תורה שבעל פה חזרו וקיבלו בשמחה בפורים, שזה תורה שבעל פה, שזה מצווה מדברי הנביאים.
טוב,
יישר
כוח.
אני
גם
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שם ישמור אותך רב, אנחנו נהנים לשמוע כל שבוע.
תודה רבה.
כל השיעור הבריאות, שפע ברכה. רב, חלילה, אין לי שום, איך אומרים, סתם בשביל לדעת, אני כל שנה שואל, ואני שמעתי, אבל לא קיבלתי תשובה או שאני לא יודע, כי בדרך המלך שולח שליחים לטור, אז אנשים שהולכים לטור, כל האלה, אז הם באים ומספרים את זה למלך. אז רב, איך הם באו והתחילו לספר לכולם, ולמה משה רבנו, חס וחלילה, אני תם לדעת מי אני שיכול להגיד על גדולדו, למה משה רבנו עליו השלום לא עצר אותם באמצע, ולהגיד להם, לא, לא, רגע, תעצרו, לא בפרסיה, זה סוד, תבואו בפנים, תספרו לי, ולמה משה רבנו עליו השלום לא עצר אותם?
יפה, שאלת, בואו נראה מה היה שם בשליחות הזאת של המרגלים, הרי זאת לא הייתה תוכנית ריגול רגילה. מכמה בחינות רואים את זה? קודם כל, משה לא אמר להם שום דבר מה לעשות. לטור את הארץ. סע וטייל במרחבי ישראל. זה נקרא sightseeing tour. ראייה. טיול, לראות. מה לראות? את הארץ, מה היא? הטובה היא, אומרים רעה, יש בעצם עין, במחנים ובמבצרים, אבל בעיקר לטור את הארץ, לשון תיירות. דבר שני, איך שולחים 12 מרגלים, איש אחד, איש אחד לכל שבט. איפה שמענו שלשליחות צבאית אופרטיבית צריך נציגויות לכל קבוצה? למה לא יהיה נציגות לג'ינג'ים למשל? מה פתאום צריך לשלוח אנשים מקצועיים, מרגלים, בעלי יכולת ראייה טובה מבחינה צבאית, מבחינה אסטרטגית, וזהו.
כמו ישוע בן נון, נכון רב?
זה גם שאלה, מה פתאום שלחם את יהושע, מה פתאום שלחם את יהושע בן נון, נער לא ימיש בתוך האוהל? זה כמו לשלוח את הרב גרשן, את הרב גרשן אדלשטיין בתור להיות אלי כהן בסוריה. זה לא לעניין לשלוח אדם כמו יהושע, שהוא נער לא ימיש בתוך האוהל. מה פתאום לשלוח את יהושע?
לא, סליחה, כמו שיהושע בן נון שלח שני אנשים לטור, אז הם סוגלים שתיים, לא שולחים 12.
גם ישוע בן נון זה המשך של השליחות הזאת, כי השלוחים ששלח ישוע זה כלב בן יפונה, שכבר הוכיח את עצמו בשליחות הראשונה, ופנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהיה נציג שבט לוי, ושבט יוסף, ושבט יתרו, כך שהוא היה כמו ישוע משבט יוסף, כמו משה רבינו שלא יכול היה ללכת, או ישוע היה שליח שלו, וממילא הוא היה נציג שבט לוי, וכמו יתרו שהבטיחו לו את יריחו. רואים שכל החשבונות היו חשבונות אחרים. והחשבונות הם, אפשר להבין אותם בצורה כזאת. כל שבט זה כוח רוחני. 12 שבטי ישראל זה 12 כוחות רוחניים. לא הרי יששכר כהרי זבולון, ולא הרי יהודה כהרי לוי, או שמעון, או דן, או נפתלי. כל אחד היה לו דגל משלו, כל אחד היה לו לפעמים בעל חיים, לחלק מהם שסימל אותו. וכל אחד היה לו כוח רוחני משלו. התוכנית לתור את הארץ הייתה בעיקרה תוכנית לבדוק את רוחניותה של הארץ. האם הארץ מבחינה רוחנית מתאימה לנו? גם ראיית המבצרים וראיית הראייה הצבאית הייתה בבחינת ראייה על ידי ראייה. מה הכוונה? המילה ראייה הזאת היא יראה. כוח הראייה יש כוח לבאר רע. כמו שראינו כמה פעמים בגמרא שכתוב נתן בו את עיניו והפך אותו לגל של עצמות. אם זה רבי שמעון בר יוחאי לגבי יהודה בן גרים, אם זה רבי יוחנן לאותו תלמיד שלגלג עליו כשהוא אמר שעתיד הקדוש הוא להוריד אבנים טובות ומרגליות ש30 אמה ויחצבו מ-20 אמה ל-20 אמה לדלתות בית המקדש השלישי, נתן בו את עיניו. ולפעמים גם כל מקום שנתן בו את עיניו נשרף. כמו שהוא רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, כשיצאו בים מערה פעם ראשונה. אומר רב צודק, כוח הראייה יש לו כוח לבערה. וזה מה שמשה רבינו ציווה אותם. תבערו רע ותראו רק טוב. תוסיפו קדושה, תבעירו את הטומאה. ומכיוון שזאת הייתה המטרה, לא מטרה אסטרטגית של צבא ומלחמה, אז הם היו אמורים לדווח לכל העם. מה הם ראו? ולמה הם דיווחו כפי שהם דיווחו? הרי כולם אנשים, ראשי בני ישראל, מה שוב? מה פתאום שולחים את ראשי בני ישראל לתוכנית ריגול, אם לא מה שאנחנו אמרנו? אלא מה? הם רצו להמשיך את חיי המדבר. במדבר מצד אחד, מוקפים ענני כבוד, אוכלים לחם שמיים, שותים מים מסלע, לא צריכים לעבוד, יכולים כל היום לשבת ולעסוק ברוחניות, ומצד שני, אין לאן ללכת ואי אפשר ללכת. כי מעבר לענני הכבוד יש מדבר נורא, מקום נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין בו מים. ואני רואה בני רוחי את המחנה הישראלי במדבר מוקף בענני כבוד, מסביב לענני כבוד, שרפים ונחשים ועקרבים עומדים שם ונושפים בלשונם, מאיימים על כל מי שיצא. ממילא אף אחד לא יצא. לא יצאו, לא יראו, לא דברים כאלה ולא דברים אחרים, ועוסקים בתורה וגודלים בתורה. בארץ ישראל זה מקום שדה וכרם. הרי אפילו המדרש אומר על פרשת בשלח, והיא בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מולכם בדרך קצרה, הם באים לארץ ישראל ועסוקים איש בשדו ואיש בקרמו ועוזבים את התורה. אלא הרי אני מוליכם במדבר והתורה מתיישבת במעיהם. עכשיו, מה שקרה הוא שהתברר שהם לא היו מספיק זמן במדבר. התורה עוד לא התיישבה מספיק במעיהם. אם רוב העם, המיוצג על ידי רוב המרגלים, לא מבין שללכת למקום שדה וקרם לא סותר חיים רוחניים עליונים, אלא אדרבה, אתה מסוגל להיות במצב של איידי דטרית למפלט לא בלה. אתה מסוגל להיות במצב של משפיע על החומריות ומעלה את החומריות אליך ולא להפך. ממילא דור יוצא מצרים שהיה שקוע בתומת מצרים לא יוכל להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא מוכן לארץ ישראל. הוא לא מוכן לקדושת ארץ ישראל, והוא לא מוכן לתפקיד של קידוש החומר, כמו שיהיה מוכן לו הדור החדש הצעיר, שצמח וגדל במדבר מלכתחילה בתוך ענני כבוד, והוא זה שיכנס לארץ ישראל. ממילא המרגלים היו אמורים לבוא לכל העם, למרות שמשה שלח אותם, למרות שנאמר שלח לך אנשים, אבל השליחות שלהם לא הייתה מיועדת לראשי הצבא. המסקנות לא היו אמורות להיות מוגשות למפקדים האופרטיביים, למפקדי חילות השדה. היה פה משהו שמיועד לכל העם, ולכן הם באו לכל העם.
רב, רציתי, רק שנייה,
לשאול,
עכשיו ממצרים התחילו לדבר... בגלל ארץ ישראל, למה משה, חס וחלילה, למה משה רבנו עליו השלום לא פתאום עצר אותם? רגע, רגע, על מה אתם מדברים על ארץ ישראל ואתם מדברים לשון הרע? כל מיני דברים, למה...
מי אמר שהוא לא עצר אותם? הרי אנחנו אומרים שכן ניסו לעצר אותם. לא, כתוב, היה הסכלב. והדרך היחידה שלא לעצור אותם הייתה לעשות להם תרגיל. לעשות אותם על ידי שהוא אומר להם, וכי זו בלבד עשה משה בן אמרם? מה עוד עשה משה בן אמרם? וכך...
לא, אני מתכוון עליו השלום, כי הוא בעצמו...
אני מבין, כמו ש... אני חושב שאי אפשר היה לעשות אותם. זה כמו שתשאל למה משה לא היסה את קורח, ולמה למשה לא היסה את המעפילים, ולמה משה לא היסה את המתעוננים, הרי זה משהו בסבר הדברים. אלא הדברים שדיבר משה לבני ישראל, במדבר, בערבה, מול סוף, בין תופל ולבן, וחצרות, ודיזה, וכל המקומות הללו, הוא לא יכול היה לעשות אותם. היו שם אנשים, בעלי שיעור קומה, שניצלו את כוחם נגד משה רבינו. זה אחד מהדוגמאות הכי טובות לאמיתות התורה, שהתורה מדווחת באופן אובייקטיבי, שמשה לא היה סופרמן בעיני העם, והייתה לו אופוזיציה, ומי שרצה לפתוח את הפה, לא סתמו לו מיד את הפה, אלא הוא פתח את הפה עד שנודע שהוא טועה. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, מה פירוש המושג צניעות? בגלל שהם מוצאים, יש את המושג הפשטני שמשתמשים בו היום, צניעות של אישה וכדומה, אבל במקורות יש, הגמרא במגילה אומרת, בזכות צניעות שהייתה בו בשאול, זה לא קשור בכלל לנושא הזה, ויש במשניות, בזרעים, כתוב שם שהצניעים היו מלקטים, שם הברטנור המסביר שזה מדקדיקים במצוות בכלל,
הכל קשור. ואת צנועים חוכמה. המושג חוכמה נמצא אצל הצנועים. מה הכוונה? צנוע זה מי שאיננו מחצין דברים, מי שאיננו מכבד את החיצוניות אלא את הפנימיות. מי שמבין שהפנימיות שלו הוא העיקר. מי שמבליט את חיצוניותו. קל וחומר מי שמבליט את מה שצריך להיות בפנים החוצה, כנראה שהוא לא אדם פנימי. וחוכמה קיימת בפנים. חוכמה היא הפנימיות של הדבר. חוכמת הדבר נמצאת בפנימיותו של הדבר. כמו שמהר"ל אומר שחוכמת הטבע אינה חוכמה. חוכמת התורה היא חוכמה. למה? כי חוכמת הטבע עוסקת במציאות החיצונית, בתוצאות של הדברים הפנימיים. וחוכמת התורה עוסקת בשורשים של הדברים החיצוניים, בדברים הפנימיים עצמם. זה צניעות. עכשיו אני אספר לך סיפור קטן. לפני שנים ארוכות, מצלצלת אליי עיתונאית גרמניה, מגרמניה, שהיא עורכת תוכנית על איזשהו נושא שאני כבר לא זוכר מהו, בנושא יהדות משהו, והיא רוצה לראיין אותי על מה אומרת התורה, מה כתוב בחז"ל, מישהו נתן לה את הטלפון שלי על לא עוול בכפי. קבענו זמן, היא באה לארץ בשביל זה, והיא מגיעה בשעה יהודה כמובן, ודופקת בדלת, שתי ואני פותחים לה את הדלת, ולפנינו עומדת בחורה שנראית כמו בת בית יעקב מהיישוב הישן. היא ישבה, שאלה את שאלותיה, גילתה בקיאות עצומה, עשתה שיעורי בית להבדיל מעיתונאים ישראלים, שהם מגיעים לרעיין על כל מיני נושאים, ולא הם מבינים כלום בנושא. כלום. הבורות שלהם הייתה זועקת עד השמיים, והגאווה שלהם עד שמי שמיים, הם לא יצרו בכלל להכין, היא באה מוכנה מאוד. וכשהיא גמרה לשאול את שאלותיה, שאלה אותי אשתי שאלה ראשונה. האם את יהודיה? היא אמרה לו. האם את דתייה? כלומר, באיזו דת שלא תהיה? היא אמרה לא. אשתי שאלה אותה, האם תמיד את נראית כך? היא אמרה לא. אז מה השתנה היום? אז היא אמרה, אמרו לי שאני באה לפגוש רב, התלבשתי בהתאם. השאלה נשאלת היא, האם היא למדה קודם כל את אותם ספרים, כל מיני שיש במאות עמודים בפרטים ופרטי פרטים, איך בדיוק צריך להראות כל בגד, באיזה גודל, באיזה צבע. מה מתברר? שכשאדם באמת רוצה להיות מתאים לסביבה שלו, הוא יודע איך לעשות את זה. הצניעות מדברת בעד עצמה. זה טבעי. זה טבעי. אנשים מבינים, הם מרגישים את זה לבד בפנימי, איך? כי זה צריך לבוא מהפנימיות. כמובן שכשזה לא בא באופן מהפנימיות, כי הפנימיות קבורה מדי עמוק אצל חלק מאיתנו, אז אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אבל עיקר הנושא של הצניעות זה הדברים שנמצאים בפנים, הפנימיות. ולכן, כשאומרים שהחכמים הם צנועים, זה מה שכתוב, הצנועים חוכמה. בסדר? תודה רבה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון אינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קרוב לשלוש שנים, מסתובב עם כאבים כרוניים בגוף, לא מוסברים. הלכתי לקבל ברכה פה ולקבל ברכה שם, ושום דבר לא תפס. התקשתי מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שיהיה לי ישועה. תעוררתי בוכה, כשתי אומרת לי מה יש לך, אמרתי לה, תקשיבי, אין לי שום כאב בגוף, אין לי כלום, אין לי שום כאב כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו, הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות, מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
זה פצצה, זה דרמטי, זה ענק, זה אדיר, זה בומבדיג. חודש הספר בומבדיג ברשת ספרי אור החיים. כל מבצע פצצה. מבצעי פצצה על הוצאות הספרים המובילות עד 70% הנחה. המיטב של גדולי הסופרים בהנחות ענק. אלפי מבצעים פצצה בעשרות סניפי הרשת ברחבי הארץ והגרלות בומבה כל ערב בין הקונים מעל 100 ש"ח. פרטים בסניפים. חודש הספר בומבדיג של ספרי אור החיים עכשיו בכל סניפי הרשת ובאתר ספרי אור החיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלוש פרשיות בתורה, שמן משורש שליחות. בשלח, שלח וישלח. הרבה שלוחים למקום. לפעמים יש דברים שנראים לנו שהם גרועים ונוראים, והם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. פרשת וישלח מתוארת לידתו של עמלק. פרשת בשלח מלחמת עמלק הראשונה, פרשת שלח מלחמת עמלק כנגד המעפילים. בשלושת המקרים הללו, או ליתר דיוק בשני המקרים שבהם עמלק בא להילחם בישראל, הוא מופיע כמפגע מתאבד. בפרשת בשלח הוא מופיע, משל העם בתי רותחת, כולם פוחדים להיכנס, בא אחד קפץ לתוך העם בתי ונכווה, אבל קלקל את העם בתי. כלומר, מוכן להזיק לעצמו, אפילו למות, להישרף, ומלבד להזיק לאחרים. על מלחמת עמלק שבפרשת שלח שבפרשתנו, משחזר משה רבינו את המלחמה הזאת בדברים פרק א' פסוק מ' ב' מ' ג' מ' ד', ושם כתוב, ויצאו עמלקי והכנען לקראתכם, ותעלו, לא שמעתם בקולי, ותעפילו ותעלו הערה, ויצא עמלקי והכנען, ואנחנו יודעים שזה, ויצא האמורי שבא לקראתכם, כתוב שם, אנחנו יודעים שזה עמלקי והכנעני, ויקום ויקטום עד החומה, אומר רש"י, שכל עמלק שהיכה יהודי, מת, ובכל זאת המשיכו להכות, וזה ממש, ממש, ממש תיאור פשוט של פיגוע ההתאבדות. אומר המנחת שי במקום, שלוש פעם במסורה כתובה המילה דבורים בכתיב חסר. פעם אחת כאן ויקו אתכם כאשר תעשן הדבורים, פעם שני אצל גדול המתאבדים, המפגעים המתאבדים, שמשון הגיבור, כתוב שכל המהלך שלו נגד הפלישתים התחיל עם דבורים ודבש, שם כתובה המילה דבורים בכתיב חסר, ופעם שלישית אומר מנחת שי, בתהילים קופיותך שנאמר, סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים בשם השם כעמילם, עמילם זה אכלה אותם. אומר הגאון מווילנה שהפרק הזה, תהילים קופיותך, מדבר על מלחמת גוג ומגוג, שיחזרו הדבורים ויחזרו המתאבדים. אז אנחנו מבינים עכשיו מדוע כל הפרשיות שעוסקות בעמלק, לידת עמלק, מלחמתו הראשונה, מלחמתו השנייה, נקראות על שם שליחות, כי אפילו הנורא ביותר, מה אתה יכול לעשות כנגד מתאבדים? אתה תגיד לו, הרי מהרגע שהתחילו המחבלים המתאבדים אצלנו, הפסיקו לדבר על גזר דין מוות למחבלים. למה? מה תגיד לו? תיזהר לך, אם אתה תבוא אני ארוג אותך, אני אבוא אליך ואני ארוג אותך, אומר, אל תבוא אליי, אני בא לבד. הוא לא מפחד מזה כבר. אז מה תעשה לו? אין מה לעשות כנגד מתאבדים בדרך הטבע, לכאורה. אפילו הם שלוחים. אפילו המן שמוריד את הטבעת, שגדולה הסרתה יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות, כדי לעורר את עם ישראל בתשובה. כך עמלק, לאורך כל הדרך, כשהוא מופיע, הוא מופיע בשליחות הקדוש ברוך הוא. כמובן שזה שהם מופיעים בשליחות הקדוש ברוך הוא, זה לא מסיר מהם אחריות כי הוא זה, והעונש שמגיע להם כי הם רצו לעשות את זה, וכל אחד באופן אישי בחר לעשות את מה שעשה, בזה אין שום ספק. כמו שנירון קיסר שמתואר בגמרא, ששלחו קיסר רומי לכבוש את ירושלים, הוא זרק חצים וכולם לכל עבר, וכולם נפלו לכיוון ירושלים. הוא שאל ילד, פסוק לפסוקך, והוא אמר לו, מי נתן עם שיסה יעקב, הלא השם זו, חתנו לו. ואז הוא אמר, אם ככה הקדוש ברוך הוא זה שרוצה, עושה את מה שאני עושה, שולח אותי להחריב את בית המקדש ולהרוג את עם ישראל. ואחר כך הוא יחפר ידו, כלומר ינגב את ידיו בהו גברה. כלומר, הוא בעצמו יצטרך לשלם את המחיר. אז הוא ערק והתגייר. וכמו שהלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף את בעלי הניסיונות, ככה האנשים הללו, הוא ואחר כך נבוזר דן עשה את זה יותר מאוחר, אחרי שהוא כבר שפך דם כמיים בסביבות ירושלים, ובכל זאת חזר בתשובה, התגייר, וקיבלו אותו. אז כל האחרים הם ממש אחרים למעשיהם, כי כמו שהוא יכול היה לעשות את החשבון, כך גם הם יכלו לעשות, אבל הם לא עשו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. פרשת שלח. נחזור חזרה למרגלים. הנה בתחילת פרשת בשלח כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. אמרו חזל מה שכבר אמרתי. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם בדרך קצרה, הם באים לארץ ישראל, זה עסוק בשדהו, זה עסוק בחרמו, ושוכחים את הקדוש ברוך הוא. ושוכחים את התורה. אלא הרי אני מוליכם במדבר, והתורה נכנסת למאיהם. הרי בפסוק כתוב טעם אחר. ויהי בשלח את פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. אז למה חזרו אומרים טעם אחר? את התשובה כבר כמעט אמרנו. הרי איזה מין חשש זה שהם לא ילחמו? הרי הם נלחמו בעמלק והצליחו. הרי הם נלחמו בסיחון ואוג והצליחו. אלא מה? כדי להילחם על ארץ ישראל צריך להכיר במעלתה. וכדי להכיר במעלתה צריך מבט רוחני. כמו שהיה ליהושע וחלב, שאמרו טובה הארץ מאוד מאוד. בשביל לקבל את המבט הרוחני, הם צריכים קודם כל שהתורה תתיישב במאיהם. ולכן, מה לנו שאנחנו מתלוננים כלפי כל אלה שצועקים מצד אחד ליבה? הם לא שם לב את הטמטום, כי הם, אנחנו לא לומדים מה שהם חושבים שצריך, והם לא לומדים מה שאנחנו בטוחים שצריך, אז מה הם מבלבלים את המוח? הרי אם הם אומרו לנו, טול כיסא מבין שיניך, אנחנו אומרים להם, טול קורא מביניך, הם לא מבינים על מה מדובר בכלל. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, אני רציתי לשרנים, ברוך השם, יושבים ועוסקים בתורה, תודה לאל, אבל כל הזמן מקונן את השאלה הזאת, שכביכול כתוב שאדם יצא לפעולו ולעבודתו עד ערב, כדי לפרנס את ביתו, התנא באבות אומר, שאדם כביכול תמיד יעשה כל דבר כדי להתפרנס ולא להזדקק לציבור, שאדם ילמד את
זה. איפה התנא אומר את זה? איפה התנא בפרקי אבות אומר את זה?
אתה לא אומר שכביכול, סליחה, זה כתוב שאדם תמיד צריך לא להזדקק לציבור.
איפה אתה לא אומר את זה? איפה אתה לא אומר את זה? אתה לא אומר כל תורה שאין עם המלאכה. אתה לא אומר כל תורה שאין עם המלאכה. אבל מי אומר שאת התורה ואת המלאכה צריך לעשות אותו אדם? אבל חוץ מזה אנחנו לא לומדים לא מתנאים ולא ממורים, אנחנו לומדים מאלה שכינסו כאמר הגאונה ופסקו להלכה. נפסל הכלל אחר בשולחן ערוך סימן קנ"ו, שאדם צריך לאחר התפילה לקבוע את עמדת התורה ואז יוצא לעבודתו. אומר המשנה בברורה בביאור הלכה. שני סוגי אנשים תפקידם לשבת וללמוד ולא לצאת לעבודה. הסוג האחד זה אלה שהם כמו רבי שמעון בר יוחאי, שתורתם אומנותם שפורקים עליהם עול חשבונות רבים, והסוג השני זה מי שיש לו הסכם משכר וזבולון. רוב רובם של בני התורה שישבו היום שייכים לסוג השני, יש להם הסכם משכר וזבולון, אלה שמבלבלים את המוח כאילו המדינה מחזיקה אותם, המדינה נותנת חלק קטן מאוד ממה שצריך כדי לקיים בית, ואת רוב תקציב עולם התורה מתקצבים אנשים בעלי ממון שמשקיעים את כספם בתורה, ולא רק הם, אלא גם אדם כמוך וכמוני שמשלם מיסים, כי הרי כל אחד משלם מעם, על כל כיכר לחם שאתה קונה ואתה משלם, לא יודע כמה עולה לכם, אבל נניח שאתם משלם שקל, אז 17 אגורות מתוך השקל זה מיסים. אני לא רוצה שהמיסים שלי ילכו אלא לתורה. ולכן אין פה עניין של להזדקק מהציבור, יש פה עניין של הסכם משכר וזבולון. זה דבר אחד. דבר שני, יש זמנים שהם זמני חירום, ואם חזקיהו אחרי אחז שביטל תלמידי תורה, נעץ חר בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב, אנחנו נמצאים אחרי 5 אסונות, ואחרי מצב קטסטרופלי מבחינה רוחנית בכל העולם כולו. העולם השתגע לגמרי, העולם מלא תועבות שלא היו ולא נבראו. רבי יצחק קוטנר אומר שאחד ההבדלים בין המציאות בעולם היום בעבר, זה לא שהיום יש תועבה ותומעה ואז לא היה, אלא שהיום עשו מזה אידיאולוגיה ונטלו אפילו את הזכות לנקיפות מצפון. מכל מה שבעבר כולם ידעו שזה עבירה, כל העולם, יהודים וגויים, היום הופכים את זה למשהו לגיטימי לגמרי. ואנחנו בני תורה צריכים לאזן את זה. אז אנחנו נמצאים, חוץ ממה שאמרתי עכשיו, אחרי 5 אסונות, אחרי השכלה, כשעשרות רוב יהודי מערב אירופה נטשו, אחרי רוסיה, שרוב יהודי ברית המועצות נטשו. אחרי אמריקה, שרוב המהגרים שהגרו לאמריקה נטשו. אחרי החורבן הגדול, פיזית ורוחנית, שמרכזי התורה נחרבו. אחרי האסון הגדול שפקד את בני עדות המזרח עם המפגש שלהם עם המודרנה. באו גדולי תורה ונעצו חרב בבית המדרש. לבוא ולדבר נגד בית המדרש בסגנון שדיבר אותו אחד, שרק מזעזע לחשוב שעם אינטליגנציה כל כך נמוכה, הוא היה ראש השבק, יעקב פרי, שצריך לנקות, לרוקן את הבריכה, מין ביטוי מטומטם כזה של אדם שמתיימר להיות עם אינטליגנציה מינימלית, אז צריך להסביר להם ולהגיד להם שככל שהם יקצינו יותר, אנחנו נקצין יותר בקדושה. בזמנו הרבי מגור, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הרבה מזל בנישואי נכדתו היום, הקים ועדה להיאבק כנגד פרסומות שאינן צנועות, והתבקשתי אני לייצג אותם בתקשורת. אז באחד ההזדמנויות, אחד המראיינים שאל אותי, הרב, אתם לא חושבים שאתם מקצינים? אמרתי לו, אנחנו בהחלט מקצינים, כי ככל שאתם תקצינו בתומעה, אנחנו נקצין בקדושה. הוא עדין ביחס ללימוד תורה. חוץ מזה שהרמב״ם בעצמו, שאותו מרבים לצטט, שאומנם כותב בהלכות תלמוד תורה, שמי שחושב ללמוד תורה ולהתפרנס מן הצדקה, הרי זה קיבה את מאור הדעת, הרמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל, שמי שמלאו ליבו יכול לשבת וללמוד ולא לעבוד, אז ממה הוא מתפרנס מן הצדקה? לכאורה סתירה ברמב״ם, התשובה היא לא. מי שלומד כדי להתפרנס מן הצדקה, והלימוד הוא קרדום לחפור בו, הרי זה קיבה את מורדת. אבל מי שמתפרנס מן הצדקה כדי ללמוד, על זה מדבר הרמב״ם, לכל שמיטה ויובל, זה פשוט קיבעת הדקותך.
הבנתי. תודה רבה.
תודה רבה. ערב טוב לשואל האחרון כנראה היום, כי אנחנו ממש ממש בסוף.
הלו, שלום הרב.
כן, כן, בבקשה.
אתה רציתי הרב לשאול, הרב, אם אפשר לשאול את זה בצורה עדינה, מה ההבדל לכאורה, בין מה שקרה בשואה, שלכאורה הטענה הגדולה הייתה שכאילו איזושהי אומה באה ורצתה להשמיד אומה בצורה אכזרית, נשים קטנים וטף, לבין ההבדל של ציווי השם, של להרוג את האומה של העמלקי.
ההבדל הוא הבדל בין שמיים וארץ, אבל השאלה היא נכונה מאוד, ואי אפשר לענות עליה בדקה האחרונה של התוכנית. יש לזה שיחה שלמה, שמסבירה את זה לכתחילה בצורה הכי ברורה, שלא מותירה אחר כך מקום לשאלות, ואני אומר את זה לא כנחתום עמיד על יסתו, אלא בגלל שאני לא יכול לענות, אי אפשר להשאיר את הקהל על שאלה כזאת בספק. יש תשובה חד משמעית ברורה, לא בסגנון של היום אין עמלק מזוהה, אלא בסגנון של אם היה גם כן. מה ההבדל? מה ההבדל בין תמחת זכר עמלק למשל לבין באשר הוא שם אצל ישמעאל? גם את זה צריך להסביר. ואנחנו מסבירים את זה היטב, אבל לא על רגל אחד עכשיו. תודה רבה לך. כל טוב. ואנחנו בסיום התוכנית, תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, תודה רבה לכל אלה שהובילו את התוכנית, לכל הצוות בבני ברק, ולכל הצוות בירושלים. תודה רבה, כל טוב, לילה טוב. תמיד